אוקיי, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכל מי שמצטרפים אלינו, גם בזום, גם בפייסבוק, ניתן עוד כמה שניות לכולם. איתן, can you hear me? Can you see me? Is everything okay?
Everything's okay.
אוקיי, great. אז ערב טוב, זה המפגש השני שלנו במסגרת המפגשים של ארגון חינוך יהודי, Good evening, שלום לכולם, מהארץ, מחול. יש לנו פה כמובן ישראלים, וגם ישראלים מהתפוצות, מארצות הברית, מקנדה, ואנחנו שמחים להמשיך את מה שהתחלנו בשבוע שעבר, להתכונן יחד לשנה החדשה, למרות הכל, על אף הכל, ואולי צריך להגיד דווקא בזכות כל מה שקורה לנו מסביב, להתכונן לתף שין פי א', בתקווה שתהיה שונה לגמרי. תודה לאנשי ארגון חינוך יהודי, לרב יהודה קורנפלד, לרב ברנשטיין, תודה לאיתנה, שמאחורי הקלעים פה על ההפקה, על השקפים, על השידור. אנחנו משודרים גם בערוץ הפייסבוק שלי, יש לנו גם קבוצת זום, ואני כבר אומרת לכל משתתפי הזום שהצ'אט פתוח. אפשר לכתוב, אפשר להעיר תוך כדי, ואנחנו, אני אשתדל להתייחס להערות ולתובנות שלכם, שתמיד מוסיפות ומחכימות. אז מה נעשה היום? אנחנו כבר ממש שבועיים לשנה החדשה, י' ח' באלול, חי באלול, זה היום, 12 יום לסוף אלול, אוטוטו שנה חדשה, והקשב שלנו, תשומת הלב שלנו במקומות אחרים כל היום, סגר, קורונה, בחירות, גם בארצות הברית, גם כאן, מתח, פוליטיקה, שסעים. אנחנו ננסה ללכת לעומק, לשורש, ומשם אולי לדלות, אולי למצוא פתרונות. אנחנו נדבר היום על דמות מיוחדת, רבי זושה מהניפולי. היום צריך להגיד י' ח' באלול, חי באלול, מתחיל הערב, זה יום ההולדת של תנועת החסידות. נולדו היום גם הבעל שם טוב, מייסד החסידות, וגם הרב שניאור זלמן מילדי, שהיה מייסד חסידות חב"ד. זה יום ההולדת של שניהם, אז יום הולדת שמח. ביום הזה, במובן מסוים, נולדה החסידות עצמה. כלומר, נולדה התנועה המהפכנית הזו. והיום, נדמה לי, שיש לה כל כך הרבה מה לתת לנו. המהפכה הזו לא נגמרה. מה שהיה נכון בעיירה אי שם באוקראינה או בפולין, בטח ובטח רלוונטי היום במשברים שאנחנו חווים בתקופה הזו, ננסה לראות איזה כלים אנחנו יכולים לקבל אישית ולאומית בתקופה הלא פשוטה הזו לכולנו. אנחנו מתחילים ברבי זושה מהניפולי, דיברנו על, הסברנו שזו הדמות שתלווה אותנו היום. רבי זושה היה אחת, נשמע כזה שם חסידי, שם כזה של פעם, רבי זושה היה מנהיג, היה דמות, היה אישיות שאגב סבל בחייו הרבה, נחשב לעני מאוד, ככה חיים שהוא מאוד, הוא היה מאוד מוזנח כשפגשו אותו, מאוד, היה חי ליד האח, ליד התנור, היה לומד שם כל היום, אפילו הוא ישן שם, אדם שלכאורה החיים התאכזרו אליו, ובכל זאת הייתה בו תמיד המון שמחה ואופטימיות ואכפתיות כלפי האחר. רבי זושה במובן מסוים, רבותיי, עשה לנו טובה. למה? מסופר כך, מספר הסיפור, לפני הלימוד נספר סיפור, מסופר על חבורה מאוד חכמה ומאוד מובילה של תלמידים, של האליטה, שישבו אז ולמדו בנושא התשובה. מה זה תשובה? אנחנו עכשיו בתקופה, עוד מעט יהיו 10 ימי תשובה, אלול הוא חודש התשובה, עוד מעט ראש השנה, עוד מעט יום כיפור. ישבה אותה חבורה ושאלה את עצמה, מה זה התשובה היום? וההגדרות שניתנו שם היו מאוד גבוהות, הם למדו דברים ברמה מאוד מאוד עמוקה, לא משהו שאני מבינה ויכולה ללמד, ולא נראה לי משהו לרמה שלנו כאן ועכשיו. רבי זושה, במובן מסוים, הרגיש כנראה שהוא הנציג שלנו שם. והוא אמר לאותה חבורה, רבותיי, זה גדול עליי, אני רוצה לעשות תשובה בצורה פשוטה, בצורה נגישה. אני עושה תשובה באמצעות 5 פסוקים. 5 פסוקים שמרכיבים יחד את המילה תשובה. אם נסתכל על המילה הזו, זה תף, שין, וו, בית והי, נכון? גם אחינו שבארצות הברית, עברית בסיסית, למרות שהיה לי כבר מקומות שהגעתי לתת שיעור, ומצאתי את עצמי מסבירה ממש מילים פשוטות בעברית. שזה הפך למין שיעור עברית כזה, ופשוט מאוד, וכנראה גם בזה היה טעם. אז המילה תשובה מחולקת ל5 אותיות, כל אות זה פסוק, מתחיל פסוק באות הזו, וככה רבי זושה אומר לנו, זאת הדרך הפשוטה, הקלה, הנגישה, לכל אחד לגשת למשימה הזו שעומדת עכשיו בפנינו, מי לא רוצה לתקן, מי לא רוצה לשפר. והנקודה, אני חושבת, המשמעותית, היא קודם כל בעצם העצה לחלק משימות גדולות למטלות קטנות ונגישות. משהו שהוא וואו, שהוא גדול, זה לא משנה מה בחיים, משימה גשמית או רוחנית, שנראית too much, שנראית גדולה עלינו, תפרק אותה לחתיכות קטנות, יום ועוד יום, קטע ועוד קטע, ותצליח. כך גם המילה הגדולה, לפעמים מאיימת, תשובה, מה, מאיפה אני בכלל מתחיל לתקן את כל השטויות והטעויות שעשיתי בשנה הזו? הנה, רבי זושה נותן לנו יד וצועד איתנו שלב אחרי שלב, ואני חושבת שזה באמת יכול לגעת בכל אחד מאיתנו, לא משנה מי הוא, מי היא, איפה אנחנו חיים עכשיו, יש לנו פה באמת שני צידי הגלובוס אורחים הערב, ומה, מה, איזו שנה עברה עלינו? אני יכולה רק לנחש שבטח שמה שתכננו בראש השנה תשפ"א, זה לא בדיוק איך שאנחנו מגיעים לסוף, לקו הגמר, בסוף תשפ"א, לקראת תשפ"א. כולנו, כולנו למדנו הרבה, הרבה ענווה, חישבנו מסלול מחדש, ולקראת המסלול ההמראה של תשפ"א, הנה אנחנו מקבלים פה כוחות, חמישה כלים מרבי זושה במתנה. אחד, תף, האות שפותחת את המילה תשובה, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה מופיע בספר דברים, לא מזמן קראנו את זה בפרשה, בפרשת השבוע, וזאת אמירה לא פשוטה. מאוד לא פשוט להיות תמים בימינו, מאוד לא פשוט לשמור על תמימות, על פשטות, על ענווה. עכשיו בואו נגיד דוגרי, בעברית של היום, מה זה תמים? נו מה, אם אני אגיד לכם על מישהו שהוא תמים, אז הוא איזה פרייר כזה, איזה נו, תמים, לא מבין, איזה משהו אפשר לעבוד עליו, לסובב אותו, פעם היו אומרים לסבן אותו, כן, אני כבר, אני מהדור ההוא, אבל אחד שבאמת, נו, אם הוא ילך למוסך, אפשר להוציא ממנו עוד 1,000 שקל על שמן מים, זה אנשים כמוני, או אם הוא רואה, הוא שומע פוליטיקאי, הוא גם מאמין לו, תמים כזה, יאללה, נו, זה לא נשמע את מחמאה, אם אני אתאר לכם מישהו, אל תשאל, הוא כזה תמים, נו, ממש אני רוצה להכיר אותו ולעבוד איתו, לא, נכון? אז זהו, שהתמימות בתורה היא משהו קצת אחר, תמים זה שלם, תמים זה אדם אופטימי ומאמין, לא תחמן ולא ציני. תמים, הנה בואו נראה הגדרה של השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי איש הורוביץ, השלה הקדוש כותב את זה כך, תראו איזה יופי, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה הפסוק כולל כל הנהגת המידות וקדושה. כל המידות וכל הקדושה, הכל מתחיל מזה, יש הרבה מידות טובות אחר כך, אבל קודם כל, התמימות הזאת ממנה הכל יכול לנבוע. יש פה איזה שלמות, איזה תום, איזה יושר. הרבה דברים בחיים הורסים לנו את התמימות. אני רואה אנשים רבים שלאורך השנים נשחקים, הופכים להיות מחוספסים, גם אני ביניהם. הרי התמימות היא משהו מאוד ילדותי. ילד מאמין, ילד שמח, ילד מתלהב, ילד הוא תמים. את התום הזה, את תום הילדות, הרב קוק כותב, את תום הילדות הזה, לא צריך לקחת מהילדים. להפך, צריך להשאיר להם. אולי לכן, הסיפור הבא הוא סיפור שמאוד העציב אותי. אני נתתי, כלומר, יש לנו בגלי צהל פינה של נהג האוטובוס, אנחנו מקריאים בגלי צהל בתוכנית שלי ושל בעלי ידידיה, יומנו של נהג האוטובוס, בחור שקוראים לו משה ירת, הוא נהג בחברת אפיקים, וכותב לנו יומן מהאוטובוס. עכשיו קצת עם הקורונה, פחות נוסעים, יותר הגבלות, אבל במשך באמת כבר כמה שנים, כותב לנו דברים מופלאים. והסיפור הבא זה סיפור שהוא סיפר לנו, וזאת נקודה שממש אני חושבת חשובה לתמימות של כולנו, בטח ערב השנה החדשה, אנשים שרוצים לקיים את תמים תהיה. תשמעו, סיפור הולך כך, יושב משה ירת על ההגה, נוהג, עולה אישה יחד עם ילדה, ואין לה כסף לשלם, והרבקה ונגמר. והוא מציע לה, תראי, אני אמור לפי החוק להוריד אותך, ותעשי רבקה חדש וכו', אבל בואי, אני אסע עוד תחנה, יש שם עמדה של רב-קו מכונה, תטעיני, תעלי, ותמשיכי לנסוע. והיא שומעת את ההצעה הזאת באמת, ואומרת לו, בהתרגשות, תודה רבה לך באמת, באמת תודה רבה לך. יחד איתה יש ילדה בערך בת 8-9, ושתיהן מתיישבות, ככה מושב ככה, שהוא עוד יכול לשמוע כמה מושבים מאחוריו. ואז הילדה אומרת לאמא, אמא, מה הוא עשה לך רע האיש הזה? מה הוא לא בסדר? האמא מסתכלת על הילדה, הוא עזר לנו, למה רע? אומרת הילדה, אמא, את עכשיו אמרת לו, תודה רבה לך באמת, באמת תודה רבה. מה הוא עשה לו בסדר? והאמא רגע עוצרת וקולטת איזה מסר, איזה שדר אנחנו מעבירים לדור הצעיר בדיבור שלנו, בדיבור הציני שלנו, המזלזל, המקטין. ילדה בת 8, שכל מה שהיא שומעת, תודה רבה באמת, באמת תודה רבה, נשמע לה בציניות. כן, היא לא סדרה את החדר, אוי, באמת תודה רבה סדרת החדר. מישהו בכביש לא נותן לך לעבור, באמת תודה רבה שלא נתת לי לעבור. עד כדי כך הרעל הזה, צרוב לה, בתת מודע, שהיא אומרת, היא שומעת את אמא מודה באמת למישהו, תודה רבה, וזה נשמע לה כמו משהו ציני. תמים תהיה, זה לא פשוט לשמור על התמימות הזאת. זה חשוב מאוד, אבל זה ממש ממש לא, 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 לא משהו שהתרבות לוקחת אותנו אליו, אפילו להפך. כך שיש לנו תפקיד, באמת, להיות אנשים תמימים זה לא בושה. כן, אנחנו תמימים, ותמימים הקדוש ברוך הוא אותו, אי אפשר לרמות. וזה לוקח אותנו לציטוט הבא של רבי זושה, בואו תראו את השקף הבא. רבי זושה מהניפולי אומר כך, הוא שואל בעצם, הוא הרי זה שנתן לנו את הפסוק הזה, והוא שואל, מה זה תמימות? תמימות זה גם אותנטיות, זה להיות אני. זה לא להשוות כל הזמן את עצמי לאחרים, לא לרצות את ההצלחות שלהם, לרצות את ההצלחה שלי, את המסלול שלי. וכותב רבי זושה את הציטוט החשוב הבא, ערב הימים הנוראים, זה נראה לי ממש מצפן לכולנו. אם ישאלו אותי בשמיים, למה לא הייתי הרמב״ם, אדע מה להשיב. אם ישאלו אותי בשמיים, למה לא הייתי משה רבנו, אדע מה להשיב. אבל מה אשיב אם ישאלו אותי, למה לא היית זושה? תמים תהיה זה אומר להיות מה שאתה אמור להיות ולהתהלך בפשטות. אני לא שואף להיות הרמב״ם ולא שואף להיות משה רבנו. אני שואף ללמוד מהם, ודאי יש לי מה לקבל מהם, ודאי שאני יכול להעשיר את עצמי ולצמוח לאורם, זה בטח, ודאי. אבל אני לא הרמב״ם ולא משה רבנו, אני זושה. אני סיוון. אני, הנה, נסתכל, יש לנו פה כבר רק בזום, 100 ומשהו משתתפים, יוסי ומשה ואלה ודוד ואביטל ואביבה ובתיה ודליה, וזה רק הדעות די. לא נמשיך פה עם כולם. אבל שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים. כאמור, הצ'אט פתוח, אפשר כל הזמן לשאול ולהעיר בשמחה. אבל כל אחד ישאל בסוף, למה לא היית דליה? או למה לא היית דניאל? ולמה לא היית דניאלה? ולא, למה לא, לא היית מישהו אחר? זה חלק מהאותנטיות, מהאמת, שאנחנו רוצים לשאוף אליה, בטח ובטח בתקופה הזו, שבה אנחנו יודעים שהזמן, הלבבות פתוחים והשמיים פתוחים, זה הרבה יותר אפשרי לתקן ולשנות. עד כאן על תמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא, הייתי אומרת, גם לא למיסטיקה, גם לא לקבלה, גם לא לשאוף לכל מיני עבודה זרה ואמונות תפלות. הרב מלובביץ', באגרות שלו, הביטוי הזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מופיע, מופיע פה ושם. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות, בעיניי מאוד מאוד חשובות מבחינה חינוכית. אני אומרת את זה כדוסית, כן? אני דתייה דוסית, שתמיד באים אליי עם כל מיני שאלות, תגידי, הסגולה הזאת, הקמה הזה, אני רוצה שתביא לי רב שיגיד לי כה וככה, יגיד לי על העבר, יגיד לי על העתיד, ינחש לי בעתידות, יגיד לי בכוכבי, כל מיני דברים שהכי לא תמים תהיה. אנשים מחפשים מקופים, מחפשים קיצורי דרך, מחפשים גם אנחנו, ברור, מה? הרבי מלובביץ' כל פעם בעדינות מחזיר אותנו לדרך המלך, לדרך התמימות. תראו את הדוגמאות, הנה, שקף ראשון שאנחנו נראה, בבקשה, איתן, first slide, מלובביץ' רבי, אנחנו רואים פה את הציטוט הראשון של מלובביץ' רבי, מישהו כותב לו חלום, הנה כותב על דבר החלום שחלמת, הוא הרי קיבל המון אגרות, מישהו אומר לו שהוא חלם חלום, והוא כבר מסיק מזה מסקנות אותו מישהו, הנה כותב על דבר החלום שחלמת, לך לך מדרך זו, זה מאוד בתקיפות, היו מכתבים שהוא כתב מאוד בעדינות לאורך השנים, כאן הוא ממש תקיף, לך לך מדרך זו, תפסיק להיות מונח בחלומות, מבואר בספרים שאנשים, שכל פרטי חייהם הם על פי התורה והמצווה, הנה, גם לחלום יש משמעות, כלומר, אם אתה חי את כל החיים שלך לפי התורה, אתה צדיק קדוש, עליון, אז גם החלום שלך הוא קודש קודשים, אבל, בואו נמשיך, הוא אומר בהמשך, ואילו באנשי דורנו, שיש להם הרבה דיבורים בטלים ומחשבות בטלות, הרי זה רק חלום בלבד ותו לא. הנה אני חוזר עוד הפעם, אל תכניס את עצמך לחשוב עודות חלומות. זהו, סטו, פיניטו, והוא מוסיף שם בהמשך, תאמין תהיה עם השם אלוקיך, די, נו. אתה עכשיו תחיה לפי הפשוט, מה שהעיניים שלך רואות שבשעה שאתה ער, ולא לפי מה שנדמה לך שחלמת. זה דוגמה ראשונה, הרבה אנשים כתבו לו, שוב, בכיוונים שונים של קיצורי דרך, והוא מזיז אותם מזה. הנה דוגמה שנייה. Next slide. גם זה, אני חושבת, דוגמה יפה שיכולה להמחיש לנו למה לא ללכת לכיוונים האלה. אתה חושב על דבר כמאות, הוא עונה למישהו אחר. אתה חושב על דבר כמאות. אנשים היודעים בצורת הפנים, מגידי עתידות וכו וכו. ופה הוא אומר, לא רק שזה שטות ללכת לזה, אלא זה גם בזבוז זמן, תראו איזה יופי. לכל אחד ניתן מספר ימים קצוב למלא שליחותו, כן? תראו את ההמשך, לכל אחד ניתן מספר ימים קצוב למלא שליחותו. ו, next slide איתן, וכל שעה ויום שמבלים בעניינים שאינם שלו, הרי זה חיסרון במילוי שליחותו. ואם לקולי ישמע, יעזוב את כל מגידי העתידות והמנחשים והקוסמים. רבותיי, זה לא רק שזה טעות, זה גם בזבוז זמן מוחלט. מישהו יודע כמה זמן יש לו בעולם הזה? מישהו יודע מה, כמה קצובים ימיו? מה פתאום? אף אחד לא יודע. מקווים בעזרת השם עד 120, בבריאות ובשמחה. אף אחד לא יודע. בדיוק אתמול, בתוכנית, הבאתי מישהי שנפטר, אביה, בן 67, נהג מונית, נפטר מקורונה. אחד מהנפטרים שהביאו אותנו לצערנו למספר של יותר מ-1,000 נפטרים. מישהו מהם ומקרוביהם חשב שהם ייפטרו בגל הזה של הקורונה עכשיו? ודאי שלא, חלילה. אתה לא יודע, ולכן אל תבזבז זמן על השטויות האלה. תמים תהיה, לך בפשטות. ואז מגיעה הנה תשובה שלישית, שאני גם מאוד אוהבת, מכתב נוסף, שאומר בעצם, הכל אומר את אותו דבר. עזוב את כל המסביב, את המיסטיקה, את הבלבולים, את כל המיני קשקושים, ולא יודעת, מה יעשה לך שיכולים למכור לך? לך על הדבר עצמו. מה הדבר עצמו? תראו איזה יופי של ניסוח. זה שקף אחרון מהסוג הזה, לפני שנתקדם, אבל תראו איזה יופי של ניסוח. כותב, הוא אומר לאיזה מישהו, כותב אשר ראה ספר סגולות, לך לך מדרך זו. מישהו מצא ספר מלא סגולות, תעשה ככה, תעשה ככה. לך לך מדרך זו. ואם רצונך דווקא בספר סגולות, הרי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה, תורתנו הקדושה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדוני, אתה רוצה ספר סגולות? בבקשה, יש לנו 613 סגולות, כמעות, חבל לך על הזמן, תרייג סגולות. קדימה, תתחיל. בפשטות של הפשטות, בשבת, בכשרות, בחגים, עוד מעט חגים, בשופר, בסוכה. זו סגולה, שופר, סגולה, סוכה זה סגולה, לא לחפש כל מיני דברים שהם לא דרך המלך. עד כאן התמימות. לא פשוט, זה לא פשוט להיות אדם פשוט, זה ידוע, זה לא פשוט להיות תמים. נקודה ראשונה שרבי זושה בעצם מנחיל לנו. ועכשיו לנקודה השנייה, אחרי האותף, מגיע האות כמובן, שין, תשובה, ואנחנו ממשיכים. האות שין היא פסוק כבר שאומר דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. בעצם זה פסוק שמוזכר הרבה דרך אגב, מופיע בבתי כנסת, מופיע על ארון הקודש, מופיע ככה על הסטנדרים, על הפודיום, שעומדים לדבר. אני אומרת את זה ואני די מתגעגעת, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה הייתי בבית כנסת, אני ככה זוכרת שכתוב שיוויתי השם לנגדי תמיד על ארונות קודש. מתי פעם אחרונה ראיתי ארון קודש? יו, אני עושה לחשוב. נראה לי בפורים, באזור פורים. זה מבנה סגור, אנחנו לא נכנסים למבנים סגורים, בטח לא כדי להסתכן. גם בעלי מתפלל בגינה בחוץ, והנה פה מעבר לחלון פה, בנדנדה שאני רואה פה עכשיו מהחלון, בין הקרוסלה לבין המגלצ'ה. ואנחנו מתגעגעים מאוד לבית הכנסיות שלנו. תקופה שלנו בחול, את זה החבר'ה הישראלים שנמצאים איתנו עכשיו מארצות הברית, הם יותר יבינו, היה לי מין רגעים כאלה, תמיד נורא מיוחדים, התארחנו בקהילות. שבתות שלנו מאוד השתנו, היינו בשבתות, מה זה גדולות, מאות אנשים בשבת, היו שבתות שאולי דיברתי לפני יותר מ-1,000 איש, קבוצה פה ופה נוער ופה נשים, ומסעות כאלה של הרצאות, לא חילול שבת כמובן, אבל מאוד מאוד עוצמתיים המפגשים האלה היו, והמון קהילות, באמת, all over. ויש רגע כזה אצל יהודי אמריקה, אני חושבת שהוא חשוב במיוחד. הם פותחים את ארון הקודש, ואז כשמחזירים את ארון, את הספרי תורה בסוף, אחרי קריאת התורה ואחרי ההפטרה, סוגרים את הארון, ואז כזה, ראשי הקהל כזה, מחזירים את הספר לארון, כולם עומדים, ואומרים את הפסוקים היפים שאומרים בסוף, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיימי למחזיקים בה ותומכי המאושר, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שיבנו השם אליך, משהו כזה מאוד מאוד, ככה מאוד מיוחד, דווקא באמריקה, אני חושבת שזה יותר מאשר בארץ עושים את זה, תמיד הסתכלתי עליהם, על האנשים האלה, שהולכים לצאת בהמשך השבוע לוול סטריט, וללוס אנג'לס, להוליווד, ולאן לא, להסתובב בלס וגאס, ולהסתובב בממפיס, ובדלס, ובטינק, ובטורונטו, ומונטריאול, כל המקומות האלה הייתי, כל כך בסביבה זרה, יש להם את הרגע הזה של הדרכי הדרכי נום, שמחבקים את ספר התורה לפני שהוא חוזר, עד שיפגשו אותו שוב עוד שבוע. חלק מהשיוויתי השם לנגדי תמיד, חלק מהרגעים שכבר פחות מתרחשים לצערנו כרגע, בעולם שלנו, בתקופת הקורונה. אז מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? זה לקחת אותו מתוך בית הכנסת, החוצה, אל תוך החיים. תראו איך רשי מסביר את זה, את הפסוק הזה בתהילים, רשי מסביר בצורה פשוטה ויפה. זה הולך כך, בוא נראה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. פירוש ראשון אומר לנו רשי, וזה גם אתם יכולים, אני לא אומרת שאנחנו רשי, אבל זה פירוש פשוט שככה די הגיוני. בכל מעשיי שמתי מוראו לנגד עיניי. כל מה שאני עושה, אני שם את המורא של הקדוש ברוך הוא לנגד עיניי. פירוש ראשון. פירוש שני של רשי, דבר אחר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, ספר תורה היה עמו לקרוא בו כל ימי חייו. דוד המלך אומר את הפסוק הזה. לדוד המלך היה איתו ספר תורה תמיד, לקרוא בו כל ימי חייו. כלומר, הוא הולך עם ספר התורה החוצה. זה לא רק בתוך, שאני בתוך בית הכנסת ורואה את זה. הפוך, כשאני רחוק מארון הקודש, אני לוקח את זה איתי החוצה. אני מנסה כל הזמן לחיות את האידיאל שלי, ולא רק כשאני, כשזה קל. ספר תורה זה אומר שאני תמיד בודק את המעשים שלי בהתאמה לספר תורה. אנחנו יודעים שהייתה מצווה שהמלך הולך עם ספר תורה, לאן כל אשר ילך, כדי לראות שזה חלילה לא סותר. יצא לי לשמוע, פעם גם, כל כאלה דברים, אני מתרפקת פה יותר מדי, אבל היו כנסים גדולים בתקופה הזאת של הקיץ, היו כנסים יפהפיים פה בישראל, ואחד הכנסים האלה היה כנס ברמת גן, כנס של ישיבת רמת גן, שנקרא בכל לבבך, זה היה כנס שנתי, שהוא מגיעים אלפי אלפי אנשים בקיץ, בעזרת השם עוד יגיעו, עוד יחזרו, אבל כנס כזה, באמת על, על, על סוגיות רוחניות, ואנשים היו מגיעים, גברים ונשים בהמוניהם, לשמוע. ולפני שנה, אני זוכרת, בעלי היקר היה שם, והוא ראיין את הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן. והרב אריאל אמר שם דבר נפלא, על שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא שאל בחנות, תגידו, איך זה אפשרי? או האם זה בכלל אפשרי? זה אפשרי באמת לשוות את השם לנגדי תמיד? מה תמיד? אני פה, אני שם, אני הולך, אני חוזר. יכול להיות משהו שלוחד את תשומת ליבי, יכול להיות משהו שאני אוהב ומסור ודרוך ומחובר אליו 24/7, 24/7, תמיד. הוא אמר, זה גם כמו הפסוקים של קריאת שמה, ואהבת, כן, את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל לבשך, בכל מאוד, איך זה יכול להיות? איך אפשר להגיע לדבקות כזאת? ואז חייך הרב יעקב אריאל ואמר, אני היום יודע שזה אפשרי, ואני בן אדם מבוגר, אבל אני ראיתי את המהפכה של הטלפון הסלולרי, ואני יודע שאפשר לתפוס את האנושות כולה, ולגרום לה שהביתי טלפוני לנגדי תמיד, ואהבת, הוא אמר, תחשבו רגע, הנה, תסתכלו על הקריקטורה הזאת, יוני שלמון הוא המאייר, תראו איזה יופי, זה, אני חושבת שיש בזה מסר מאוד מאוד נוקב, כולם תקועים בסלולרי, המשיח מגיע, החמור הלבן פה, אף אחד לא מרים את האף להסתכל, תראו, יש להם על הפנים את האור הכחול הזה, המפחיד שלה, אתם יודעים שאנחנו מאירים, כל היום אנחנו מרוכזים, כל אחד אגב, עם השני, עם, לא שם לב גם לשני, מאוד מאוד מרוכז, כל המגזרים, כל האנשים, כל הסוגים, מרוכזים, המשיח, אף אחד לא מסתכל על המשיח, אולי הם קיבלו פוש שהמשיח הגיע, אולי זה גרם להם ככה להרים את הראש ולחפש אותו, או שכבר הם ראו את זה בווידאו בחי וזהו. אז אמר שם הרב אריאל, אפרופו, אפרופו זה, הוא אמר, תסתכלו על קריאת שמה, כן? ואהבת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודיך, תחשבו על זה, ועכשיו תגידו את זה על הסלולרי, בוא נעשה ניסוי, כן? ואהבת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודיך, והיו הדברים האלה, אשר אנוכים מצווכם על לבביך, מה עוד? ושיננתם לבניך, הילדים צריכים לראות מה הכי חשוב לאבא ואמא, נכון? אנחנו יושבים על זה כל הזמן, כן? ושיננתם לבניך. ודיברת בה, מתי? שבתך בביתך, בטח כל היום בבית, ברור. אבל גם בלכתך, בדרך, אתה הולך, נתקע בדברים, כל הזמן נתקע, אתה ברחוב, הרי מסמס, נורא קשה, תמיד מתחלף רמזור, אני לא שמה לב, הייתי תקועה בסלולרי, אני עומדת על המדרכה, לא רואה שהרמזור מתחלף, מרוב ככה, בלכתך בדרך, ובשוכבך בוודאי, אני הולך לישון, דבר אחר, עוד משהו, עוד, נרדם. ובשוכבך, ובקומך, איך ממשיכה קריאת שמה? ובקומך, איך שאתה קם, מהר, מהר, מהר. בקיצור, אפשר להגיע לדבקות, השאלה במה. עובדה, כל האנושות כולה נדבקה תוך כמה שנים במשהו מסוים שלוחד אותה לגמרי. אז אוקיי, יש לנו בינתיים תש, תף ושין. תמים תהיה ושיבי תהיה שם לנגדי תמיד. אנחנו ממשיכים לעוד וב. הלב של המילה הזאת זה עוד וב, והלב הזה זה באמת הפסוק היפה, ויכולתם, אני מניחה, לחשוב לבד גם מהו הפסוק החשוב ביותר בעוד וב. ואהבת לרעך כמוך. מעניין, הפסוק הזה הוא גם אמצע המילה תשובה, כלומר אמצע המסע שלנו, הוא גם קצת, קצת אמצע התורה, לא מתמטית, אבל חנן פורט כותב על זה, ספר ויקרא הוא הלב של התורה, נכון? מצד אחד בראשית שמות, מצד שני במדבר דברים, באמצע זה ויקרא. אמצע ויקרא, פרשת קדושים היפהפייה, באמצע קדושים, ואהבת לרעך כמוך. זה ככה, מפה, זה השורש מפה, כל התורה יוצאת. משפט לא פשוט, ואהבת לרעך כמוך, איך אני יכול לאהוב אותו כמו שאני אוהב את עצמי? איך זה אפשרי, איך אני יכול ככה לתת, לרצות להעניק, לתת למישהו אחר, לחשוב עליו כמו שאני חושב על עצמי. קראתי איפשהו שהבית דין של האדם ביום כיפור הוא עם ישראל. מי הבית דין? מי שופט אותי? בבואי לדין ביום כיפור. בראש השנה זה משהו אחר. ביום כיפור אני בא לדין, עם ישראל שופט אותי. מה עם ישראל אומר עליי? זה אינדוקציה למי, זה אינדיקציה למי אני באמת. ועם ישראל זה קשור לבאבת אחר כמוך. איך היחסים שלי עם קרוביי, משפחתי, ידידיי, ילדיי, הוריי, סבא, סבתא, אחיינים, כל המעגלים, עבודה, בוסים, צבא, ישיבה, כל מי שסביבנו, שכנים. זה מאוד מאוד קל להגיד את המילים האלה, נורא מעניין שאומרים אותם המון. אתה שומע בדיבור, בשיח הציבורי, ואהבת לך גם אוכל, ואהבת לך גם, כאילו זה סותם את הפה לכל מי שרוצים, כל דבר, אבל שקט, אבל ואהבת לך גם אוכל, הלו. בואו קודם כל נראה את הפסוק במלואו, אוקיי? ואהבת לך גם אוכל, הוא רק חלק. בואו נראה את הפסוק המלא, זה יעזור לנו. הפסוק המלא בספר ויקרא, הולך כך, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. המילים האלה בעצם קצת נחתכו. ואהבת לרעך כמוך, מבוסס על הסיומת, אני השם. יש הרבה פסוקים שבסיומם כתוב אני השם. למה? כדי לתת לנו לחבר את הפסוק לאלוקות. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, כולנו. גם מי שאני הכי שונאת עכשיו, כל מה שקורה עכשיו בקורונה, מגזר, המפלגה, ביבי, אנטי ביבי, הוא מפגין בבלפור, הוא מפגין נגד בלפור, הוא הצביע ככה, הוא לא הצביע ככה. נבראנו מה לעשות עם צלם אלוקים אחד. ואהבת לך כמוך כי אני השם, כי הוא ברא את כולנו, כי הוא יש לו סובלנות לכולנו, לפעמים אני מתפלט איך, אבל יש לו איכשהו סבלנות לכולנו, על כל השטויות שלנו והטעויות שלנו, אז גם אנחנו כך. ואהבת לך כמוך, אני השם. יש הרבה פסוקים שמשבשים, תשימו לב, זה ממש פייק ניוז. לוקחים פסוקים וחותכים אותם באמצע. והצנע לכת, זה הסיסמה של בית הספר הריאלי בחיפה. יפה מאוד, והצנע לכת. הסיסמה המלאה ממש כמו כאן, והצנע לכת עם אלוקיך. עוד סיסמה ידועה, בילו, תנועה חלוצית שבאה והקימה פה את גדר הבילו, זה ראשי תיבות, בית יעקב לכו ונלכה. מצוין, הפסוק המלא זה בית יעקב ולכו ונלכה באור השם. כלומר, אפשר לחתוך את הקדוש ברוך הוא מהפסוק בשביל הסיסמה, אבל בתורה הפסוק מופיע במלואו. אנחנו אוהבים את הרע, כי גם בו יש ניצוץ אלוקי, לא משנה מה, כמה רע וכמה שטויות הוא עשה, או כמה אני עשיתי, אני אוהב אותו על הבסיס הזה המשותף. עכשיו נעשה אימון. איך מתרגמים פרקטית? אוקיי, אני רוצה לקיים ואהבת לך כמוך. נו מה, אני שונאת את השכן וכועסת על הבוס ורבתי בבוקר עם בעלי. נו מה, מאיפה מתחילים? ספר הוא שמו אורחות צדיקים, ספר מפורסם בתחום המוסר היהודי, אורחות צדיקים, יש כאלה שנוהגים לקרוא אותו באלול בתקופה הזו, הוא נותן לנו מדריך, הוא ממש נותן לנו שלב אחרי שלב, את הדרך של ואהבת לך כמוך. בואו נסתכל על הפסקה הזו, מתוך ספר אורחות צדיקים, זה נותן לנו כל מיני כלים להתקדמות. אחד, בואו נראה. צריך אדם שלא לסמוח על דבר שהוא טוב לו, ויש בו תקלה לאחרים. עוד פעם, אם משהו מועיל לי, אבל מאוד מזיק לזולת, לא לסמוח בו. שלב ראשון של אנושיות, של ואהבת לך כמוך. דוגמה, כגון אדם שיש לו תבועה, לא ישמח, כן, יש לי המון המון תבועה, אני לא ישמח אם יהיה יוקר ורעב, כי בשביל טובתו, לא ישמח בתקלת העולם. מה שנקרא, כל העולם סובל, כולם בוכים, כולם ברעב וביוקר, אבל יש מחסני תבועה, אני מרוויח, יופי, איזה כיף. לא, לא. אנחנו לא שמחים כל כך על חשבון האחרים. לא ישמח בתקלת העולם. אם נדמה את זה לימינו אנו, בוא נגיד מי מרוויח במצב הנוכחי, נגיד שמנכ״ל זום. הבעלים של זום נראה לי מרוויח. חוץ ממנו, אני לא כך מכירה אנשים שכרגע מרוויחים יותר מקודם. רובנו, כן, מטייסי אל על, דרך סוכני נסיעות, ועד מפיקים וסאונדמנים ואומנים, או אנשים שיצאו לחל"ת, או שסתם חטפו קיצוץ, כמו רוב המשק. נראה לי שרוב המשק, מי שאני מכירה. אז אתה לא יכול, אם אתה במקרה מרוויח מהקורונה, אני לא יודע, שוב, כי יש לך, כי אתה בעלים של זום, אתה לא יכול לסמוח על זה שכל העולם כמעט עובר כזאת טלטלה ומשבר, כי אתה שמח. אוקיי, רמה ראשונה. המשך. גם לא ישמח במיטת האדם, אף על פי שיהיה לו ירושה ממנו, או שאר טובות, סוף דבר, לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנעתו, ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך. שימו לב. אני לא שמח בשום דבר, לא רק אם יש רעב והרווחתי יותר. בן אדם נפטר, השאיר לי ירושה. שום דבר אחר שקורה לא רע ולי טוב, אני לא רוצה לסמוח בזה. זה הבסיס של ואהבת לרעך כמוך לפי אורחות צדיקים. בואו נעלה עוד רמה. בסדר, אז אני לא אשמח מתקלות של אחרים. עוד רמה, בשקף הבא, וירגיל את ליבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. עוד פעם, זה לאמן, מה זה להרגיל את ליבו? כמו שמתאמנים אימון כושר, כמו שמתאמנים בגיטרה, אנחנו מתאמנים על ואהבת לרעך כמוך. ירגיל את ליבו להיות שמח כשיש לאחרים טובות. למישהו יש שמחה, למישהו קורה משהו טוב, אני מתרגל ממש, זה משמח אותי. למה אתה שמח? כי הוא זכה בלוטו. למה אתה שמח? כי היא יש לה העלאה במשכורת. למה אתה שמח? כי הוא קיבל מאה במבחן. להתרגל, לשמוח בשמחת האחר. והרמה העליונה ביותר, הוא ויותר ישמח בראותו בני אדם המחזרים על מצוות לעשות רצון הבורא יתברך. יש פה כמה שלבים. אני מתחיל ברק לא לשמוח במשהו שטוב לי, אם זה גורם רע לאחר. אני עובר בלשמוח בזה שהוא שמח, בזה שטוב לו. אני מתרגל בזה, עובד על זה, מתאמן על זה. אני מסיים לשמוח בשמחה אמיתית, כשאחר מתקרב לטוב, מתקרב לקודש, מתקרב לעולם ערכי ועושה יותר ויותר בתחום הזה של התורה, שיא השמחה של האדם בשביל הזולת. אוקיי, אז יש לנו כבר תף ושין ובב, תשו. יש לנו את התמימות, יש לנו את שיוויתי השם, ויש לנו את ואהבת לרעך כמוך. שוב, על כל אחד פה אפשר להעביר שיעורים, זה טעימות מה שנקרא. אתם מי שמכיר את הסגנון של השיעורים, יש לנו פה הרבה חדשים, אני רואה שאנחנו בערך 300 בפייסבוק, 200 בזום, יש לנו פה באמת, יש לנו בדיוק כותבת, אנחנו תוך כדי יעל מארגנטינה שהיא שומעת אותנו, אז באמת אנחנו בכל מיני מקומות, אגב תמיד אפשר, באמת אפשר בכיף לכתוב בתגובות, מאיפה אתם צופים, זה תמיד כיף להסתכל. איפה שאתם לא מסתכלים, ספרו לנו על מקומות מיוחדים, אולי אפילו נצטט אתכם. אבל אנחנו שוב בנינו את התמימות, בנינו את השיוויתי השם לנגידי תמיד, ובנינו את הוו של ואהבת לרעך כמוך. יש לפנינו עוד את הבית ואת ההי, אנחנו צריכים לבנות פה מילה שלמה. והפסוק הבא הוא לא פשוט, והוא גם פחות מוכר, בית. בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו זה אומר, אני צריך בכל מה שאני עושה, לבטא את הערכים שלי, לבטא את מה שאני מאמין בו, ובכל דבר להיות מחובר לקודש, מחובר למה שאני חושב שצריך לבוא לידי ביטוי בעולם הזה. זה פסוק קשה מאוד, איך אפשר בכל דרכיך דאהו? אנחנו מיד נראה קצת דוגמאות וקצת אמירות, אבל זה אתגר באמת גדול לחבר אולי, הייתי קוראת לזה, את הקודש ואת החול. ואם דיברנו קודם על תנועת החסידות, על זה שאנחנו היום ביום הולדת של תנועת החסידות, אז בהחלט גם בתנועה הזו מדברים על זה הרבה. מה זה בכל דרכיך דאהו? יותר קל שוב שאתה בחממה מסוגרת, שאתה רק לומד, שאתה רק עם אנשים כמוך. מה קורה בניסיונות? מה קורה באתגרים? תראו את הציטוט הבא, אמרנו זאת היום הולדת של תנועת חב"ד, הציטוט הבא הוא של האדמו"ר האמצעי, זה האדמו"ר השני, המנהיג השני של תנועת חב"ד, קראו לו רבי דובר שניאורי, מכונה אדמו"ר האמצעי, והוא אומר פה דבר עמוק מאוד, שצריך לדעת, רוב מי שפה אני בטוחה, זה רלוונטי לו. למה? יתרון בעלי העסקים על יושבי האוהל, בעניין ראיית אלוקות במוחש. יתרון בעלי עסקים, בעלי עסקים זה כל מי שהוא לא יושב אוהל, אוהל זה אומר ישיבה. אני יושב באוהל, תורתו אומנותו, זה כל הכבוד, אבל יושב אוהלים. אגב, יעקב איש תם יושב אוהלים, כנראה צריך תמימות גם כדי לשבת באוהל. אוקיי, יש את מי שיושב באוהל, והוא במאבק משלו, זה מאבק רוחני והשרב וכל הכבוד. אבל יש את מי שיוצא החוצה, בעלי עסקים, זה הרוב. בעלי עסקים שלהם יתרון, אומר האדמור פולה, בעלי עסקים. בעלי עסקים זה לא משנה איזה חנות פתחת ואיזה עסק יש לך, דיגיטלי או לא דיגיטלי. כל מי שעושה משהו בחוץ, יש לו יתרון. הוא רואה אלוקות במוחש. מה זאת אומרת? הוא רואה את ה... ביום יום, בעיניים שלו, בקופה הרושמת, במשקל, בכל דבר שזה, במבצע שהוא מכריז עליו, בשקר, באמת, בלקוח שהוא צריך לפצות ולהחזיר כסף, בעודף שהוא נותן או לא נותן, ביחסים שלו עם העובד שלו, זה לא פשוט להיות מעסיק של שכירים, באיך הוא דואג לעסק שלו, מבחינת גנה, תברואה, רישיונות, ניקיון, באיך הוא מתייחס ללקוחות, באיך הוא מתייחס ללקוח שעזב, שמתנהג לא יפה, כן יפה, במה הוא עושה מאחורי הקלעים כשלא רואים, במטבח, בקופה, איך הוא מחלק את הכסף, בכמה הגינות, האם הוא נותן צדקה. יש פה אלף נושאים, מי שיוצא, מי שחושב שהוא עוזב את התורה, כשהוא עוזב את התורה, או לא, התלווה אותך בכל החיים, עזבת, סגרת את הספר בישיבה, יצאת לעולם בחוץ, יתרון בעלי עסקים על יושבי אוהל, בעניין ראיית אלוקות במוחש. וצריך להבין, זה גם חקלאי. זורע וקוצר ומתפלל, מרים עיניים, מחכה לגשם, ואז מחכה לשמש, ואז קוצר, ורואה את התבואה, והיא טובה ולא טובה, ויותר גשם ופחות, הכל. יש פה באמת יציאה לעולם, מתוך בכל דרכיך דאהו. יש לנו לך הזדמנות בכל מקום, להביא לידי ביטוי את הערכים שלך. זה לא מנותק, השארתי את זה בישיבה, בחוץ אני סתם בן אדם רגיל. יש ליהדות מה להגיד על כל חלקי חייך, בתור בעל עסק שיצא החוצה. אני רוצה להראות דוגמאות, אבל קודם באמת נגיד שלום לכל המגיבים, ותודה, תודה לכל המגיבים. אנחנו כרגע באמת במועדון שהוא מאוד מאוד מרגש. יש לנו פה למשל את אביטל קסלר, שצופה בנו מקריית שמונה, ומוסרת לנו דש מהצפון הרחוק, והיפה, היינו שם בחופש, דש לקריית שמונה, ויש לנו את יוסף הכהן, שאיתנו ממיאמי בפלורידה, ואת סיגלית נחמיה, שאיתנו בלוס אנג'לס, ואת שירה אביעד, שאיתנו מבקעת הירדן, מהיישוב מסקיות, ועוד ועוד, נתתי פה רק כמה דוגמאות קטנות, שזה באמת מיוחד, מראש חשבנו, ארגון חינוך יהודי, מראש חשב על שיעור שיחבר ישראלים בחול וישראלים בארץ לאיזשהו תוכן משותף, אפשר עוד להמשיך בעתיד, לא יודעת עד לאן זה יתפתח, מה עוד נעשה עם זה, אבל תחושה שיש לנו אחים ואחיות יקרים מעבר לים, ואחים ישראלים פה, שלא פחות, לא מספיק מחוברים ומסונכרנים, אז זה באמת זכות להיות חלק ככה מהדבר הזה. טוב, לא מי שצופה בנו מחירן, ומי שצופה בנו מניו יורק, ומי ש... אוקיי, אנחנו מבינים מאוד את החיבור היפה הזה, אני חושבת שאפשר, הם יכולים להמשיך לכתוב בכיף, אבל עד כאן כרגע, עד כאן כרגע, אם יהיה איזה באמת מיקום סופר אטרקטיבי, אז אולי גם נצטט. אבל בואו נמשיך. בכל דרך אחד היו, אני רוצה להראות שתי תמונות, שאני חושבת שבהן הקורונה עושה לנו, וואו, עושה לנו שיעור בבכל דרך אחד היו. תראו את התמונה הזאת, אני מיד אסביר אותה, כל אחד יכול רגע להסתכל, לנסות לנחש מה קורה פה. אני אומרת שוב, הקורונה מזמנת לנו מסירות נפש שלא הייתה לנו בדורות קודמים. אני אישית חשבתי שזה נגמר בדור של סבתא שלי. סבתא שלי אחת, סבתא עדה זיכרונה לברכה, ניצולת שואה. סבתא שנייה, רחל, שתהיה בריאה ותאריך ימים, ממקימי המדינה, בנימינה, גבעת עדה, ממקימי המושבות. זהו, אני חשבתי שהן היו הדור של מסירות נפש. אנחנו מפונקים, מה זה פה? אנחנו בשנת 2020, הכל נוח, הכל כיף. הקורונה לימדה אותנו שגם אנחנו נדרשים לפעמים למסירות נפש משוגעת שלא דמיינו ולא חלמנו. התמונה הזו היא תמונה של אירוסים שנערכו לפני כמה ימים, אירוסים לא רגילים. אני לא יודעת מתי בהיסטוריה היה זוג שהתמודד עם כזה קושי. תקשיבו טוב. לכלה החמודה שאתם רואים בתמונה, קוראים, הנה מיד אני אביא לכם את שמה עם מלא, לכלה קוראים, מנתניה, זה אני ודאי זוכרת, והנה, קוראים לה שיינה טייכמן, היא מנתניה מישראל, מחבד נתניה. לחתן קוראים משה סלונים, והוא מצרפת, והם רצו להתארס, איפה הם מתארסים? ישראל די אדומה, צרפת די אדומה לצערנו, אני אומרת שוב לצערנו, והלוואי ועוד נתעשת, זה תלוי בנו, עוד אפשר לשנות, אבל איפה מתארסים? הוא יבוא אליה, היא תבוא אליו, בידודים, בלגנים, לא, אין שמיים סגורים. קרואטיה. קרואטיה היא מדינה ירוקה. שליח חב"ד בקרואטיה, הרב פיני זקלס ורעייתו, ארגנו את אירוע האירוסים, כמו שאתם רואים פה בתמונה. בני הזוג הגיעו לבד, ההורים שלהם רק בזום. מסיבת אירוסים עם ארבעה הורים בזום, ועם שליח ושליחה של קרואטיה הירוקה ששומרים עליהם. אז קודם כל תדעו שקרואטיה היא מקום לדייטים. כרגע אם אתם מחפשים איזה דייט בינלאומי, תטוסו לקרואטיה או לאירוסים או משהו כזה. אבל ברצינות אני אומרת, אני מאחלת כל כך לזוג הזה, לשיינה ולמשה, שבחתונה שלהם, אוטוטו, כבר לא נצטרך את כל זה, ונוכל בקרוב ומקרוב להתחבק ולרקוד ולהיפגש וכולם באמת. אבל עד אז, תגידו לי אתם, זה לא בכל דרכי אחד היו, זה לא ממש צלקת שהקורונה מותירה בנו, את כל תחומי החיים שלנו, במובן מסוים היא משעבדת, היא משנה, אנחנו צריכים, לקחו לנו את הכל, לקחו לנו את כל מה שהיה מובן מאליו, ואנחנו בכל זאת ממשיכים להקים בתים ולהתארס ולהתחתן, כל כך הרבה סיפורים כאלה אני שומעת. הנה דוגמה נוספת, דוגמה שנייה. תראו את התמונה הבאה, בשקף הבא. וואו, זה באמת סיפור שאותי אישית מאוד מאוד ריגש. לבחור הזה קוראים יונתן רימברג. הוא מגיע מטינק בניו ג'רזי, למי שמכיר, זו קהילה שזכיתי להיות בה כמה פעמים במהלך תקופתנו שם. קהילה גדולה וחזקה ומרתקת ומחוברת, וואו, טינק, מי שמכיר, מכיר. אולי גם יש לנו צופים מטינק. יונתן רימברג מגיע לארץ למה שנקרא gap year. אצל יהודים אמריקאים זה מאוד מקובל. בין התיכון לקולג' לבוא לשנה לכאן וללמוד שנה שלפעמים משנה את כל החיים, לפעמים גם משנה מסלול והם אפילו נשארים, אבל זה מיעוט. הם באים לשנה שמאוד משפיעה, רואים אנשים בני 60-70 שעוד מתרפקים על הגאפ יר, לשנה שלהם, השנת פער הזאת, בין גיל 18 שמה לבין הקולג', לפני שהם עלו על מסלול ההצלחה האמריקאי, זה השנה שמשפיעה המון. יונתן רימברג שלנו מגיע לישיבת הכותל ומגיע ולומד בתורה. ונהנה וצומח וגדל, ואז מגיע הקורונה והוא צריך לחזור הביתה. לפני שהוא יוצא, יש קפסולות, כבר מסדרים אותם לפי קפסולות, והוא מקבל את הסרט הצהוב. אתם רואים את הסליל הזה, את הצמיד הצהוב על גב היד שלו? אז הוא מקבל את הצמיד הצהוב. תסתכלו עליו על יונתן. הוא חוזר מטינק, מירושלים, עוזב את ישיבת הכותל, מי שמכיר את ישיבת הכותל ברובע היהודי, ככה היא נראית, הכניסה וכו'. יונתן שלנו חוזר לטינק. בואו נחזיר את התמונה, show us the slide, איתן. מה שקורה עם יונתן זה שהוא שם, הוא שם באפריל, הוא שם בפסח, מאי, יוני, יולי, קיץ, שבועות, חופשת קיץ, וברוך השם, אלול מגיע, הוא עבר כל כך הרבה חגים ומועדים וחצי שנה, והוא רוצה לחזור לשנה ב', ללמוד עוד שנה, הרבה נשארים לעוד שנה של לימוד, זה מאוד משמעותי. אז הוא חוזר במלא השנה הראשונה שלו, הייתה קטועה. אז הוא חוזר עכשיו בחודש אלול, עם הקבוצות הנפלאות שמגיעות מארצות הברית כדי ללמוד כאן, כמובן עם בידוד וקפסולות וכל הבדיקות. הוא מגיע, ואז הרב שלו, הרב רובן טרגין, הרב שמקבל את האמריקאים בתוכניות המיוחדות האלה, רואה את הצמיד הזה, והוא שלח לי את התמונה הזאת. זה סיפור באמת מדהים. הצמיד הזה מתברר, מלווה את יונתן רימברג חצי שנה. מהיום שהוא עזב את ירושלים, הוא לקח אותו איתה, בכל דרך חדאיו. את הצמיד הזה הוא לקח איתו, והוא קרא אותו לפני כמה ימים, בפתח של ישיבת הכותל, בכניסה, בדלת. הוא הגיע לשם אחרי שכל כך הרבה זמן הוא התגעגע, הוא רצה לשוב, רצה לחזור, ו... קרא את הסליל, את הצמיד הצהוב הזה, באופן סמלי, כשהוא חזר ללמוד כאן השנה. אז ברוך הבא, יונתן, ועוד קבוצות של תלמידים שמגיעים עכשיו, בכל דרכי חדאיו, אני לא יודעת מתי, באיזה דור, זרקו מישהו מהישיבה, בגלל מחלה, בגלל מגפה עולמית, והוא שמר אמונים, והתגעגע בארצות הברית, יש הרבה מה לעשות בארצות הברית, אבל הלב שלך רצה ירושלים, רצה ישיבת הכותל, רצה תורה בארץ ישראל, וכל פעם שהוא נטל ידיים, כל פעם שהוא מסתכל, בטח שאלו אותו כל כך הרבה אנשים, הוא סיפר, זה ממש, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני עם הסליל הצהוב הזה. זה הסיפור שלו, וזה עד כאן על בכל דרכיך דאהו, על האות הרביעית. כבר יש לנו ממש מה שנקרא תשוב, תף, שין, וו ובית. בכל דרכך דאהו. עכשיו אנחנו ממשיכים אל האות האחרונה, היי, שבעצם משלימה את המילה תשובה, ויוצרת את אותו מסלול שרבי זושה, זוכרים? אנחנו בעקבותיו. הוא רצה שאנחנו נצעד בו. ואנחנו מגיעים אל האות היי, וזה אולי הכי קשה, אחרי כל מה שדיברנו עליו, זה הפנימיות, זה הצניעות שלנו. זה היכולת להצנע לכת עם אלוקיך. ממש לא פשוט, בטח בתקופה שלנו, שהיא תקופה כל כך מוחצנת, כל כך, הכל צריך להיות בחוץ ופומבי ומפורסם, לא עשית, לא פרסמת. הצנע לכת זה אומר שיש לנו גם עולם פנימי, שלא כל מה שקורה לי אני משתף עם כל העולם, שאני בונה משהו באישיות שלי שלא שייך לכולם, ושיש אינטימיות בחיים האלה, יש דיסקרטיות, יש פרטיות, יש... זה אולי הדבר שהכי קשה היום ללמד ילדים, אתם יודעים פרטיות, אני אספר סיפור שבאמת זה יזע אותי כשהוא קרה, באמת עדיין לא נרגעתי ממנו, אולי זה מעיד על הגיל שלי. עבדו איתי שני בני נוער, מקסימים, באו להתנדב אצלי בקיץ, ביקשו לעבוד, לעזור, נתתי להם קצת פייסבוק פה, שם, לא יודעת לחשוב על רעיונות, לחלק היומי שלי, להביא לי מקורות, נתתי להם מסוימות. התכתבנו כל מיני דברים. יום אחד, אחד מהם מעלה, צילום מסך של התכתבויות בינינו, יש לנו התכתבויות, תעשה פה, תעשה ככה, אם אתה רוצה, וזה, צילום מסך, אני נכנס לפייסבוק ורואה צילום מסך של התכתבות שלנו, ואני גם מתויגת בה. עכשיו, זה לא היה איזה סודות אינטימיים, אבל זה כן היה משהו אישי, כלומר, זה לא משהו שכתבתי ותכננתי, שישותף באיזשהו פיד, כשאתה כותב משהו בוואטסאפ, אתה לא מדמיין צילום מסך שהוא פומבי, נכון? כתבתי לך משהו. כתבתי לו, שלחתי לו צילום מסך של הצילום מסך שלי, ועם סימן שאלה. אז הוא החזיר לי סימן שאלה. הוא לא הבין מה לא בסדר. זאת אומרת, מה הבעיה? מה הבעיה? שאני ב-30 פלוס, ואתה כנראה בסביבות ה-20. כנראה זאת הבעיה. כלומר, גדל פה דור, שוב, זה בחור סופר חיובי, כן? מה שהוא עשה בחופש זה, 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 לכתוב דברי תורה. ועדיין אין הבנה, ודיברנו על זה בכנות, לכן אני גם מספר את הסיפור, לא, לא, אני לא נגדו, אני מסבירה. גדל פה דור שלא מבין מהי פרטיות, שלא מבין שיש בעיה, שיש בעיה, במשהו שהוא בין שניים, להפוך אותו פתאום למשהו שהוא של 2 מיליארד. הכל מתועד, הכל מצולם, גם הדברים הכי אישיים. ופה מגיעה הנקודה הזאת של הצנע לכת. כותב לנו הרב שלמה וולבה, הרב שלמה וולבה, מתנועת המוסר, מעולם הישיבות, הליטאי, כותב דבר נפלא. מי שמכיר, יש מזמור תהילים שאומרים בחודש תשרי. הרב וולבה מצטט את המזמור הזה. אנחנו אומרים אותו כל יום, משתדלים, שחרית, מנחה, ערבית, כל אחד תלוי בזה, אבל אומרים אותו כל יום בחודש אלול. זה המזמור שבאמת מייצג את החודש הזה. מתחילים באלול, ואני חושבת שמסיימים נסיים כבר בתשרי, אבל מאלף אלול אנחנו אומרים את זה. אחת שאלתי מאת השם, תשרי לא באלף תשרי, אחרי החגים, אבל ככה אנחנו אומרים. אחת שאלתי מאת השם, אני מבקש רק דבר אחד, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, כן? לא לשבת במקומות בחוץ, לשבת במשהו פנימי בבית השם, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, כן, להיות באיזה משהו שהוא היכל, שהוא נועם, כי יצפנני בסוכו ביום רע, הוא צופן אותי, הוא מסתיר אותי באיזושהי סוכה, יסתירני בסתר או לא, הוא מסתיר אותי בסתר בתוך האוהל שלו, אני ממש, כל הדבר הזה, כותב הרב וולבה, מפה זה הוא כותב, דוד המלך, עליו השלום, מתפלל בכל הפרק הזה, תפילה על פנימיות, זוהי כל מסעת נפשו, ימי הרחמים מסוגלים לבנות בקרבנו עולם פנימי, וזה רצוננו. יש כאן אמירה מאוד נוקבת של הרב וולבה, יש לנו הזדמנות לבנות מגדלים פנימיים, לא מגדלים בחוץ, מגדלים פנימיים. תקופת הקורונה, רבותיי, שלחה אותנו לבנות בניין פנימי. כמה ביטלו לנו? הכל. בקודש ובחול, מסעדות, ברים או אדונים, סליחות בתי כנסת, הכל, כל החוץ סגור, הטוב והרע והמכוער, הכל סגור. עכשיו מה? פנימה. אין לנו ברירה אלא ללכת פנימה בתקופה הזאת, כי החוץ אי אפשר. לבנות, זה לא קשור עכשיו לסגר, לא סגר, שאני מקווה שלא יהיה, אלא לעבודה פנימית. אין ברירה, זרקו אותנו בין ארבעת הקירות, ביטלו לנו את חול, היינו היהודי המעופף, מיליון ישראלים יוצאים כל שנה לחול, יולי-אוגוסט, אין. גם אחינו שבתפוצות, כל הישראלים ששומעים אותנו מחול, גם עכשיו באיזה משימה פנימה, הייתם רגילים לבוא לארץ, אני יודעת כמה אתם מתגעגעים. זה זמן להתבוננות פנימית, לבנייה פנימית, אומר את זה רבי זושה, אומר את זה הרב וולבה, וזה הרוח של אלול, עצני הלכת. זה לא פשוט. אני זכיתי לראות דוגמה כזאת לפני כמה ימים. ביום רביעי שעבר נרצח הרב שי אוחיון, השם יקום דמו, שהלך ברחוב פתח תקווה, פשוט הלך ברחוב, בדרך הביתה, או בצומת סגולה, ירד מהאוטובוס, בדרך הביתה, לאשתו, לארבעת ילדיו. הוא נדקר, נרצח, המחבל נתפס, יעמוד בקרוב לדין, למשפט, נקווה משפט צדק עד כמה שניתן. ושי השאיר אחריו את אלמנתו, סיוון אוחיון, ואת ארבעת ילדיהם. והייתי אצלם בבית, וראיינתי את סיוון, שבוע שעבר, שידרנו את הכתבה, אפשר לראות את הכתבה המלאה, אני ממליצה, לא יודע אם להמליץ על דברים שלי, אבל זאת היא. והדבר שנגע בי ביותר בדיבורים שלה, זה הדיבורים על הפנימיות, על העצני הלכת. אמרה לי, לא מתאים לי העמולה הזאת, כולם אצלי פה ואנחנו לא, באים הנשיא ושרים ורוזנים וחברי כנסת ומנחמים ונהיינו מפורסמים, והתמונה של שי בכל מקום, והנה גם אני מתראיינת עכשיו, זה לא אנחנו את הררם הזה, אנחנו כל כך פנימיים, כל כך רחוקים מזה. הזכרתי שיש בקרבנו צדיקים נסתרים, לא היינו שומעים עליהם מעולם, אם זה לא היה קורה. אנשים שקטים ושלווים בצידי דרכים, קמים בבוקר ועובדים, חנכים ילדים, לומדים, אף אחד לא עושה עליהם שום דיווח, בשקט בשקט עליהם העולם עומד. ואנחנו צריכים לזכור את זה, כשאנחנו חיים, חיים של פשטות, זה העיקר, של הצנע לכת. והיא אומרת משפט יפה, עשיתי ממש צילום מסך מהמשפט. היא אמרה לי, אנחנו אפילו פה בשכונה, עד הרצח, לא הכירו אותנו, אנחנו מגיעים הביתה, זהו, היא אומרת, זה, תראו את ההמשך, השקף הבא, תבינו את ההמשך. אנחנו מגיעים הביתה, זה בית המקדש שלנו. זה בית המקדש שלנו, הבית שלנו הוא בית המקדש שלנו. אנחנו... כשאין לנו בית מקדש, השכינה, אומרים, הם זכו, זוג זכה, שכינה ביניהם, שכינה נמצאת בבית, והיא בהחלט נמצאה בבית של הרב שי וסיוון אוחיון, בבית הקטן הזה בפתח תקווה, שהייתי בו השבוע, רואים מאחורה את כל הספרים, הם ילדים מתוקים, שזה מרכזם, זה מרכז החיים שלהם, בלי פומפוזיות, בלי כותרות, בלי כל דבר לסטורי ולהעלות ולשתף, בית מקדש, עצני הלכת עם אלוקיך, אנשים שממש היה זכות לשבת איתה, לשמוע ממנה, על הגדלות של שי, באמת גדלות בתורה, במידות, ויחד עם זה, הכל בעצני הלכת עם אלוקיך. אני רוצה להתחיל ככה לחתור לסיום. אנחנו דיברנו על חמישה שלבים בתוך התשובה, על המסלול של רבי זושה. אני אתן הזדמנות לכל אחד רגע לחשוב בראש אם הוא זוכר, בזמן שאני אקח פה שלוק מהתי. אני גם אבקש מאיתן להראות את השקף האחרון בינתיים, למי שרוצה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע, תסתכלו עכשיו. מי שרואה את המספרים יכול להצטרף, גם המספר הישראלי פה וגם המספר האמריקאי, רלוונטי לכולם, אפשר לקבל את התכנים, גם בעברית וגם באנגלית, אפשר גם בשניהם למי שרוצה לשפר את אחת השפות, מדובר על קטע יומי שאני כותבת כל יום, ועל לינקים לשיעורים, למשל השיעור הזה, ועוד שיעורים תוכלו לקבל לינקים לראות מחדש, אנשים פה כבר שואלים תוך כדי, איך אפשר לראות מההתחלה, אז הנה, תצטרפו ותקבלו את השיעור מההתחלה. אני עושה סדר בדברים שאמרנו, בחמשת השלבים, בעצם סיכום של המסע של רבי זושה לעבר התשובה. אחד, נזכה להיות תמימים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. זוכרים את הילדה הזאת שכל כך צינית בגיל 8, שאם מישהו אומר באמת תודה, היא כבר חושבת שזה בציניות, ברעל, שנזכה להיות תמימים באמת. שתיים, שנזכה לשיביתי השם לנגדי תמיד. בכל אשר אני הולך, אני לא אשכח את הערכים שלי, אני לא אסיר אותם מעליי בצביעות. אני אזכה ללכת לאורך הערכים שלי, לפחות כמו שאני אדבק בפלאפון, שיביתי הסלולרי לנגדי תמיד, ככה אני אדבק גם בערכים שלי. ואהב תבב, כמה זה חשוב, בפרט בתקופה הקשה הזו, מה אנשים צריכים עכשיו? רק סולידריות וחמלה ואהבה והקשבה וחסד וקשב, באמת, התרופה הזאת, עוד אין חיסון לקורונה, אבל בטח שזאת התרופה, יותר חמלה בינינו, השיח הזה כל כך לא נכון, השיח התקשורתי, אז זה שיהיה לנו ואהבת, ושיהיה לנו את בכל דרכך דאהו, זוכרים את הזוג הזה, זוכרים את האירוסים, זוכרים את הילד הזה עם הצמיד, את הנער יונתן עם הצמיד הצהוב, שנבטא את הערכים בכל אשר אנחנו הולכים, בכל דרכך דאהו, איפה שאנחנו לא הולכים, נבטא אותם. אבל איך נעשה את כל זה? לא בחצוצרות, אלא בעצני הלכת, בפנימיות, בפשטות, לזכור שמה שאנחנו בונים אחרי שדלת הבית נסגרת, מה שאנחנו בונים פנימה, הוא הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו בונים החוצה. תודה רבה, תודה לכולם. מרגש מאוד לראות את כל התגובות שלכם. אני מסתכלת, אפשר להעיר גם עכשיו, אני מסתכלת עוד איזה דקה, שתיים, גם כאן בפייסבוק וגם בוואטסאפ. תודה לכם, הן על המחמאות והן על ההערות. תודה לשירן מקריית מלאכי, תודה לברוך מחצור, תודה לנעמה מניו ג'רזי, תודה לנועה מנווה דניאל, וכולי וכולי, כיף גדול להיות עם כולכם, תודה ליואלה, שגם נמצאת איתנו מממפיס, ועוד ועוד, באמת מרגש מאוד, וכיף גדול, ואנחנו נפגשים בשבוע הבא, בשבוע הבא אנחנו ממש מתכוננים, מה שנקרא תכלס, פרקטית, אנחנו כבר מתקרבים לראש השנה ליום כיפור, הכלים הכי מעשיים, ואני שמחה בזכות השיעור הזה גם אני אכין, תכלס, מה צריך, את הסימנים בשולחן החג, את השופר, את התפילות, את ראש השנה, מה הכי חשוב בתפילה? בגלל הקורונה לא נוכל את הכל לעשות כמו כל שנה. מה חשוב, מה דחוף, מה כדאי לזכור ולהתכונן לימים הגדולים שמגיעים אלינו. להתראות, שנה טובה ולילה טוב. תודה שוב לאיתן ולארגון חינוך יהודי. ביי ביי.